Oh, quand je ne passe pas sur le bête, non. Coucou.
כן, היסודות, השמש, הירח והכוכבים יש להם פעולות על דרך החימום והקירור והרטבה והייבוש וכדומה. כן? מה אתה אומר?
התרגיל עם הטבע.
אמרנו תרגיל עם הטבע. מה אמרנו תרגיל עם הטבע?
אני לא יודע
מה
זה תרגיל עם הטבע. שזה הטבע, אבל שאומר לו, האלון זה הטבע. כאילו
שהוא נצא לתחק את הבמילים. כן, אז מה? אני לא יודע מה אני מדבר על זה. חברים, זה מה שיש להגיד על זה. זה מה שאתה אומר. זה פשוט, זה דמגוגיה. הדמגוגיה של... היא עוטפת פה הרבה מילים, את הרעיון מאוד פשוט. אני חושב שדיברנו על זה פעם קודמת, לא, אני לא חושב שאמרתי שנדבר, כי אין לי מה, אין לי מה לדבר על זה. מה שאתה אומר שאמרנו, זה מה שאתה אומר. כן, אמר חבר, אמנם כן, היסודות, השמש, הירח והכוכבים, יש להם פעולות על דרך החימום והקירור והרטבה והייבוש וכדומה. אך פעולות אלה מחייבות אותנו לייחס לעושיהן לא חוכמה עם עבודה בלבד. לעומת זאת, יצירת צורה, קביעת שיעור קומה ומתן צביון, כל פעולה שיש עם החוכמה מכוונת, אין ליחסה כי עם לבעל חוכמה שהוא גם בעל יכולת, גם בעל שלטון. הנה כל הקורא לדברים המכינים את החומר דרך חימום וקירור בשם טבע לא יפסיד, ובתנאי שלא ייחס להם חוכמה, כשם שאין מייחס לאיש ואישה את יצירת הבלד על ידי זיווגם, שרי על צד האמת אינם כי מן המסייעים לחומר המוכן לכך בקבלת הצורה האנושית, והצורה עצמה באה מעת הצייר החכם. ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך אשר שמים אלוהים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם, וזהו שורש האמנה ושורש הכבירה או שורש המרי אחד. אז כן, טבע. טבע, בסדר, יש טבע. אין הכחשה על המושג טבע. אם אתה רוצה להגיד את הטבע, זה מילה כוללת לכל ה... החומרים, התכונות, היסודות שהם פועלים בצורה פיזית או אפילו ביולוגית, בצורה טכנית או מקרית, בסדר, אין בעיה, אתה רוצה לקרוא לזה טבע. אבל תשים לב שכשאתה מבחין במציאות אופי, מגמה, תכלית, חוכמה מסדרת, פה אתה לא יכול להישאר במילה טבע שהיא מעקרת בטון שלה, היא מעקרת מהמשמעות הערכית, אלא מכניסה, כמו שהוא תיאר מקודם, על אף שאין שום בסיס לא רציונלי ולא עובדתי ולא שום דבר שמוכיח את זה, אלא רק קביעה שרירותית, יוצר אטמוספירה כאילו אין פה כי אם מן הכרח או מקרה ותו לא, שמתעלם מהמימד הרצוני, המגמתי, התכליתי, החוכמתי שבעניין. אז אם תרצה לקרוא לזה טבע, לא תפסיד, הוא התנאי שלא ייחס להם חוכמה, כשם שאין לייחס לאיש ואישה את יצירת ולד על ידי זיווגם, שעל צד האמת אינם כי מן המסייעים לחומר המוכן לכך בקבלת הצורה האנושית. ואילו הצורה עצמה באמת הסייר החכם, ויש פה חומר ותהליכים חומריים, בסדר, זה טבע, אבל צורה, תראו, זה מילה צורה של הצייר החכם, זה אופי, זה זרם חי, זה פירוש המילה צורה. צורה זה לא במשמעות הפשוטה של צורת הריבוע הזה של השולחן, כי הצורה במלוא משמעותה זה מה שנותן לשולחן את שולחניותו, זאת אומרת הנקודה המהותית שנותנת לעניין את עניינו. צורת הצמח היא כוח התמיכה, צורת האדם זה אופי החיים המשכיל שבו. הילוד הוא לא חומרים עם תרכובות כימיות ביניהם או פיזיולוגית ביניהם, הם, יש פה חיות ואופי ומהות ורוח. הצורה לא ניתנת על ידי האב והאם, הם רק מאפשרים את החומרים שיתמזגו ותחול בהם הצורה מאת הצייר החכם, צור כל העולמים, המעצב, מחיים, מקיים, מקדם את כל העולמים כולם. הצורה עצמה באה מאת הצייר החכם. ובנקודה הזאת בא משפט בעל מרכז הכובד היותר גדול שהכל חתר אליו, ועל יהיה הדבר רחוק בעיניך אשר שמים אלוהים נכבדים. ובזאת תשובה לשאלתו היסודי, שהיא הייתה כן, זה אבסורדי, שיותנו, שמתחבר האלוה אל האדם, איכך יתשב דעתכם הדבר התמור שבורא הגופים, הרוחות והנפשות, השכלים והמלכים, שמורה מקודש ונסתם כדי שישיגו השכלים, כל שכן החושים יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו ומאוסת החומר. אז אל יהיה הדבר רחוק בעיניך שרשמים אלוהים נכבדים ערכיים, התוכן של הערך, הסדר, החיות, האידיאל, הנשמה האלוהית מופיעה בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. כי אתה רואה והנה יש פה רצון וכוונה וחוכמה ותכלית, והיא זאת שמתגלה באופי החיים שהוא עניין אחד עם העניין האלוהי. זהו שורש האמנה ושורש אמריקה אחד. אמר גוזרי, וכיצד יהיה שורש האמנה גם שורש אמרי? אמר חבר, כן, כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהים מהם אינם בתחום ידיעת האדם, ואי אפשר לו לאדם לשער כמותם ואיכותם, ולו גם ידע מהותם והידי הזמניהם ומקומותם ורכביהם ודרך הכנתם. לכל זה יש צורך בידיעה אלוהית המגיעה שלמה ומבוארת תכלית באור מאת האלוה עצמו. והנה, מי שהגיעה תו ידיעה זו ומקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים לכל פרטיה ותנאיה, הוא המאמין. אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוהים בחוכמת אנוש בלבד, על דרך היקש והסברה, או לפי מה שימצא בספרי ההצטגנינים על דרך הורדת הכוחות הרוחניים, או על ידי עשיית הטליסמאות, הוא הכופר. אדם כזה מקריב קורבנות ומקטיר תורת על פי הקש וסברה, ואינו יודע מהות הדברים הדרושים לכך וכמותם. אך יש לעבוד עבודה זו, איך יש לעבוד עבודה זו, ובאיזה מקום ואיזה זמן, ומי ראוי לה, ומת מהם, ועוד פרטים רבים שתאורם יירח מאוד. משל, למה הדבר דומה? לשחל, שחדר לתוך אוצר תרופות של רופא הידוע לכל בתרופותיו המועילות, בשעה שהרופא היה שם, ובראותו אנשים רבים צובעים על האוצר ההוא, מתוך בקשת רפאות לנפשם, התחיל מוציא עליהם תרופות מתוך הכלים אשר שם, בלי כל ידיעה בטיב התרופות ובכמות מנה ומנה הראויה לאיש ואיש, ונמצא זה ממית אנשים באותם תרופות שיכלו לו אילה. ואם במקרה יפיק אחד האנשים תועלת בתרופה שהוצאה מאחד הכלים ההם, אם משכו כל העומדים שם לתרופה ההיא באומרם כי היא הנושאת בקרבה רפאות לכולם, עד שיראו כי תוחלתם נכזבה, או שימצאו אחר כך תועלת מקרית בתרופה אחרת מי משמוע אחרי, ולא ידעו כי המועין מצד עצמו לא היה הקים בחוכמתו של אותו רופא שהכין את התרופה ההיא לכל חולה במנה הראויה לו. אז ציווה לכל חולה כי יתאים לתרופה ניתנת לו מנות מאחר ומשקה, פעולות התעמלות, מנוחה, שינה, שעות שינה וקיצה, שאיפת אוויר ושכיבה וכדומה. כדרך זו נהגו האנשים שלפני דורו של משה. כולם חוץ מכינים מועטים היו נפתים להבלי ההצטגננות ולדעות חכמי הטבע שבדורות, שבדורותם ונעתקים לחוקי שו, לחוקת שו ומאל אל אל, ויש האמינו בכוחות טבע רבים כבי אלים ושוכחם את מניב וכוחות הללו וריבונם, וחשבו את הכוחות כשהם לעצמם סיבה לתועלת שהפיקו מהם, בשעה שמצד עצמם כוחות אלה הם גם סיבה להזק, הכל לפי הכנה והסידור. והאמת היא שהמורעין מצד עצמו הוא העניין האלוהי, והמזיק מצד עצמו הוא העדר העניין הרוב. וכיצד יהיה שורש האמנה גם שורש הכפירה או המרי? אמר החבר כן. הוא לא מבין את הביטוי הזה, זה דבר מאוד פשוטה. אז זהו שורש האמונה ושורש הכפירה. לא מבין מה, לא מבין מה אתה אומר. מה זאת אומרת, הדבר הזה זה שורש האמנה, זה מה שגורם את האמנה, וזה מה שגורם את הכפירה. זאת אומרת, השורש, מה שמוביל לאמונה, מה שמוביל. איך עניין אחד? הוא שורש האמונה. הוא פשוט לא מבין את הביטוי, כי זה ביטוי. מה כמה נכון, כאילו אומרים, מה כמה נכון במילים האלה?
בעצם התשובה של החבר בעניין זה שלשאלה שהוא שאומר את שאל זה שאני לא יודע, אבל זה עובדה.
אני לא יודע מה.
איך יכול להיות שהאלוה ירד, תמתם?
יכול להיות או שאני יודע, מה הבעיה? איך זה יכול להיות? זאת אומרת, הנה תראה, אמרת לי דברים כאלה, די לי בדברי כאלה שלא יצאו לסביבך ברור דברים, כי אתה מודה, אנחנו גם דיברנו על זה כבר, אתה מודה שנתגלה החוכמה ב השכל שמתגלה בנמלה משהו מעבר למערכת הטבע. אתה סוגר, לא טבע, אתה לא יכול לסתור את זה. אתה רואה שיש שם נפשיות, נפשיות הנמלה, אז היא פונה ימין, היא פונה שמאל, יש לה מוח עליה, יש לה החלטה, דבר שאתה לא יכול, אתה לא יכול לנבא את זה מראש לאן היא תפנה. אז אתה רואה שזה לא טבע וזה גם לא מקרה, אז יש שם כוונה, רצון, תכלית, אופי. הנה, אז אתה רואה שישנה חיות בקטן שברמסים, אתה רואה שהחיות נמצאת עד פרטי הפרטים. החיות, החיים זה עניין טכני. מה חיים? אפילו זכר ונקבה הם יוצרים חיים? הם לא יוצרים חיים, הם רק עושים צדרים טכני. אז שים לב, יש פה חיות, החיות מקיפה את הכל. החיות היא ממקור האלוה, כי האלוה, כבר ציטטנו את זה בעבר, טוב שנזכר, אני אזכר מזה עוד פעם, האלוה הלא הוא רוח העולם בנפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חי העולמים. אז האלוה מתגלה לנו כרוח העולם בנפשו ושכלו וחייו, והוא חי העולמים, בעניין האלוהי, במגמה האלוהית, במגמה הזו, היא עניין חי. ילך להתברר לנו בהמשך הספר, העניין האלוהי יחסה אלינו כיחסה נפש של הלב. העניין הוא אצלנו בבחינת הנפש ביחסה אל הלב. כבר אמרתי לך כי הייתה השכינה בבחינת רוח חיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זיו ואור בגופה בנפשה ובמונותיה. זו התפיסה, העניין האלוהי הוא המחולל את הכל, המקיים את הכל, המחיה את הכל. החיות שאתה מוצא בה אופי של חוכמה, צורה, יצירת צורה, צורה זה נפשיות מכוננת, קביעת שיעור קומה ומתן צביון, אופי, וכל פעולה שיש עם חוכמה מכוונת, חוכמה רצונית, לא חוכמה טכנית, מכנית, אלא יש פה כוונה. זה אתה לא, אל תקרא לי את זה טבע, זה לא טבע, כי לזה אנחנו קוראים אלוהים. זה אנחנו, אנחנו קוראים אלוהי ליתר דיוק. זה לא עצם האלוהי. אלוהים, אז כל השגתנו הנבואית, זה איננה אלא רק רמז ביחס לעניין ושורש העניין. אבל מכל מקום, אל יפלא בעיניך. זה שאני אומר שהעניין האלוהי הוא חי פה עלי אדמות, כן, הוא כולל כל, והוא ניכר, ואתה רואה את זה בעיניך. מה שאתה אמרת, הקושיית שאתה אומר, אתה בעצמך עונה, עונה תשובה עליה, הנה אתה רואה שיש חוכמה אלוקית. גם בקטן שברמסים יש מקליעות החוכמה, מה שנדעת יכולה לעמוד עליו. יש פה את החיות שהיא מעבר לטעם ולדעת. נכון. אז אל תהיה רחוק בעיניך שרשמים אלוהיים נכבדים, בעלי ערך שהוא למעלה מהערך הטבעי, למעלה מהערך הנורמטיבי, היוזמתי, האנושי. כי אדם לא יכול ליצור חיים. הוא רק יכול לעשות מניפולציות על היש. אבל את עצם החיות המתכוונת, הרוצה, שהיא נמצאת מעבר למערכות התכנוניות של האדם, שם מופיע העניין שהוא למעלה מהשכל האנושי, שם מופיע סוד החיים עצמם, החיים האלוקיים, העניין האלוקי. וזה שורש האמונה, שורש המלך. איך זה ייתכן? מה כוונתך? אמר חבר, כן, כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהים ההם אינם בתחום ידיעת האדם, ואי אפשר לו לאדם לשער כמותם ואיכותם, ולו גם ידע מהותם על ידי הזמניהם וכמותם ורכביהם ודרך הכנתם. לכל זה יש צורך בידיעה אלוהית. הגיעה שלמה ובוערת תכלית הביאור מאת האלוה עצמו. והנה, מי שהגיעת הוא ידיעה זו, והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים לכל פרטיה ותנאיה, הוא המאמין. אבל מי שהוא לא הגיע אליו הידיעה האלוהית, והוא פועל על דרך היקש בסברה, או על פי כל הרעיונות שלו, היזמות האנושית שלו, אז הוא הכופר. כי התועלת האמיתית הוא העניין האלוהי. המזיק מצד עצמו הוא העדר העניין ההוא. שני הסברים בדברים האלה של הכוזרי. אחד נכון ואחד שנוהגים לומר. אני אתחיל במה שנוהגים לומר. נוהגים לומר שהמאמין הוא הצייטן. זה שהוא יודע שאיננו חכם, זה שהוא יודע שאין עיצה, אין תמונה נגד השם, ורק מי שקיבל הוראות מן הקדוש ברוך הוא בידיעה, באינפורמציה נבואית, והוא מציית למסכת ההוראות האלה, לא ראוי התור המאמין. אבל מי שלא קיבל הוראות, והוא אתכם מתחיל להנדס לו כל מיני הוראות שהוא ממציא ומייחס על פי רעיונותיו את היחס של אלוהים, אז הוא הכופר. ההסבר הזה, איך נגיד, קשה לי קצת לפרוח אותו מצד הטקסט הכתוב. כי אם מישהו יתעקש על הפירוש הזה, ואמוז לכם, או רמז לכם, שכולם יתעקשים על הפירוש הזה, אז מתוך מה שכתוב, אני יכול עכשיו להתחיל להתווכח, אבל יוכלו להתווכח כנגדי, ולא תהיה אחרה. מתוך מה שכתוב פה בפסקה. כל פנים, יבוא המפרש, נגיד, זה מה שכתוב פה. אבל אני אומר שהפירוש הזה בטעות יסודו, זה פירוש לא נכון, זה פירוש שפשוט הוא לא מבין, והוא לא מבין בדבר היותר מהותי. לא בגלל שהוא לא יכול להתאגן בפסוקים במשפטים שכתובים פה, אלא בגלל ש הגענו פה לאיזה גאולת כותרת, אפילו סגנונית, הנה הגעת לאיזה אנקודי. זה לא מתאים לספר. אם אתה קורא את הספר, אז אתה רואה שזה לא אנקודי. אבל הנקודה הזאת היא הנקודה הכי מרכזית של הספר. כל הספר, הספר חוזר על זה. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי יחזור על הנקודה הזאת כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. פעמים רבות, זה נקודה שאני חושב שהוא חוזר עליה יותר פעמים מכל דבר אחר שהוא חוזר עליה. וזה ודאי נקודה מרכזית. וזה שאתה מציין את הציטוט שחוזר על עצמו, לא סביר שרוחו של הספר לא יהיה ניכר פה. ובפרשנות הזאת, זה פרשנות קטנה, שרוחו של הספר לא ניכר פה. ומביני דבר, ואנשי מקצוע ואמונה, יש להם פירוש אחר. אני קודם אגיד לכם את הפירוש, ואחר כך אני אקריא לכם את זה, דברי מביני דבר, המקצוענים באמונה.
למה
פרשנות קטנה? בגלל, כן, אני אגיד לכם את הפירוש השני, אני צריך לפרט. הסיום פה, בואו נתחיל עם הסיום שיש בזה. אם הייתי מתווכח עם מי שאני קורא לו המתעקש, אז אני מפה אני אביא ראייה שהיא לא תהיה ראיית מחץ בשביל מי שירצה להתעקש, אבל לדעתי היא כן ראיית מחץ. אבל אז זה קודם ממה שכתוב. אני אגיד שאתה קורא, אתה לא קורא טוב, אני רוצה להגיד שהוא כן קורא טוב, אז אני לא אצליח להתווכח איתו יותר מזה. אבל התיאור צריך לשים לב. הסיום פה אומר, האמת היא שמועיל מצד עצמו העניין האלוהי, והמציק מצד עצמו העדיר העניין ההוא. יש פה משל ויש פה נמשל. המשל זה השחל באוצר התרופות, שהוא תופס יוזמה ומחלק תרופות לפי דעתו. בנמשל, מהו הנמשל? הנמשל הוא מי ש... טוב, אז עכשיו שני הפירושים. הפירוש ה... מקובל, שאני שולל אותו, זה שמציית לציווי האלוהי. והשחל הוא מי שביוזמתו מהנדס פה נורמות התנהגות שהם היחס לאלוהי. לסכם את הרעיון הזה, הייתה לי הצעה לשיפור. אם זה הרעיון המרכזי של הפסקה פה, סיים. והאמת, הציות לעניין האלוהי הוא המועיל, ואי תשומת לב אל העניין האלוהי הוא המזיק. את זה אני טוען שמי שלא מתעקש יודע לי שבאמת היה עדיף שינוסח ככה. אבל זה לא כתוב פה ככה. כתוב, האמת היא שמועיל מצד עצמו הוא העניין האלוהי, והמזיק מצד עצמו הוא היעדר העניין. מהו העניין האלוהי? העניין האלוהי הוא העניין, הוא המגמה, הוא הנשמה, הוא האידיאל, שכבר הסיור שלנו ברחבי הספר הראה לנו שאין כלות ואין לאות בעניין האלוהי. זה הממד הנצחי שמדריג את כל המציאות כולה, דרגה אחר דרגה, שדרה אחר שדרה, דומים, צומח, חי, מדבר, עד שיוכשר השכל שיחול עליו העניין האלוהי באופן של נבואה קונקרטית. אבל העניין האלוהי הוא האלוה של רוח העולם ונשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא יקרא חי העולמים, בעניינו האלוהי שמחולל את הכל, מקיים את הכל, מחיה את הכל, מעצב את הכל לתכליתו. הידיעה השלמה, הידיעה האלוהית, המגיעה שלמה ומבוארת, תכלית באור מאת האלוה עצמו, היא תלך בהמשך הספר ותתברר בצורה מאוד ברורה, שהידיעה הזאת זה לא אינפורמציה נקודה, אלא הידיעה הזאת הצד החיצוני שלה הוא אינפורמציה, אבל הצד המהותי שלה הוא כעניין האלוהי עצמו. שהעניין האלוהי עצמו, אני חושב שכבר אמרנו את זה, ואם אמרנו אני חוזר, ואם לא אמרנו עכשיו אני אומר, העניין האלוהי בספר יש לו משמעות כפולה. יש לו משמעות של נבואה קונקרטית, ויש לו משמעות של, כמו שדיברתי פה לפני רגע, המגמה, הנשמה, האידיאל, ספרת החיים, שהיא באמת כוללת כל ומדרגה את כל הספרות כולם עד שתופיע במלוא איכותה כעניין אלוהי נבואי קונקרטי. העניין האלוהי זו נשמת היש. הידיעה האלוהית, זאת שמופיעה בסוף כנבואה קונקרטית, היא איננה אלא המבע ברובד הידיעתי של הספירה ההווייתית. הידיעה האלוהית היא עצם הנבואתיות, לא רק הנבואה. הנבואתיות זו החיות. זו החיות שהיא העניין האלוהי, יחסנו אליה כיחס הלב אל הנפש. השכינה, החיות, הנפש המחיה, החיות האלוהית היא זאת שהולכת ומופיעה בעולם התחתון. היא המתגלמת בחיות הישראלית, במציאות הישראלית ממש, באיכותה הנבואית, שתלך ותתברר כסגולה, כתכונה הזאת שמופיעה באומה כולה, אחרי שהיא הולכת ומתבררת, הולכת ומתפשטת מאדם הראשון בתהליך הבירורי הדיאלקטי, 10 דורות, מנוח עד אברהם, ומשם הולכים הדברים והתבררו עד שיופיעו כתכונת החיים של העדה. בני יעקב היו כולם סגולה, כולם יחד ראויים לעניין האלוהי. המקום ההוא המיוחד להתגלות העניין האלוהי הוא להם לנחלה. כל המערכת האורגנית של כל היש המתגלה בחיות הישראלית, כאשר מופיע העניין האלוהי ומרשם באיכותו את העולם התחתון, במה שבסיכומו של דבר הוא הולך ומדקדק בצורת נפשיות של עם בעלת נטיות, פרטי פרטיות כאלה המתרגמות באמצעות תודעה נבואית למידע קונקרטית שעל פיו מנהלים את החיים, שאינם אלא שיקוף של תכונת החיים הפנימית. מי שהוא כזה הוא בעניין האלוהי, הוא בעל התועלת. זה האמת שמועיל מצד עצמו, זה התועלת האלוהית המוחלטת. זו הגדרת המושג אמונה, הוא המאמין. והנה, מי שלא הגיע אליו הידיעה האלוהית מבוארת בשלימה, כלומר אין בהווייתו, אין העניין האלוהי מהווה אותו, את חייו, את צורת נפשו, בכל ערכיה. גם לו יבוא ויזום או יבין בחוכמתו את כל מה שיבין, זה לא עושה אותו מאמין. זה לא משנה אם הוא פילוסוף, זה לא משנה אם הוא בעל תליסמאות, או על דרך הורדת כוחות רוחניים, או כל מה שלא יהיה. כי הוא כופר. כופר או בעל מרי, זאת אומרת. והיה והוא פה יוזם ביזמותו הפרטית, ומדמה בנפשו שיזמותו היא זאת שנותנת לו את הערך האלוהי, זה מרי. זו כפירה. הכפירה היא אי היחס לאלוהים. והיזמות של העבודת האלוהים היא חיים בדמיון. ויקלו. וזו הנקודה של ספר הכוזרי. והיה והיזמות הביא תועלת. בכל מיני איכויות של חוויות. זה השכל באוצר התרופות שלפעמים מצליח, שהתועלת שבו עוד מזיקה עוד יותר מאשר הנזק שבו, כי על ידי הנזק של אם הוא היה רק מזיק היו מזרחקים ממנו, אבל זה שזה נותן משהו, אז זה מהלך קסם על ההמון המטומטם והולך ונשבע בידי החוויות והריגושים האלה ומאבד את ערך חייו האלוהי. אבל התועלת זה לא התחושות של התועלת שלך, אלא הערך האלוהי הבייתי. ובזאת גמרתי להסביר לך אדוני המלך מה זה אמונה. שאלת אותי לומר לך את אמונתי, אמרתי לך אז, זה מה שאני גומר לך להסביר עכשיו. אני מאמין בלוי אברהם צריך ביחו שיוצאנו ממצרים, תכניסנו לארץ ישראל אחר שקרה לנו את הים, עשינו ניסים ונתנו את התורה. בהוויית החיים הזאת האלוהי המחוללת את כל ההיסטוריה הישראלית, יוצרת את הקטגוריות הנשמתיות שיוצרות את המפרט עד פרטי הפרטים שמתרגמים לכלל הוראות ההתנהגות שיחשפו את אופי החיים הזה בכל איכויותיהם, כל זה כמסכת אחת שהבחירה החופשית שבה והצייתנות שבה איננה אלא רק השיקוף במישור של הבחירה החופשית את הממד העיקרי שהוא הסיגולי, הטבעי, ההכרחי שיוצר את הקטגוריה הנשמתית, את התכונה הנשמתית. כל זה כאורגניות אחת, כעניין אחד, זו אמונה. וזו התועלת. דבקות העניין האלוקי בנו, מצד היותנו סגולת בני אדם, מצד שהוציאנו האלוה ממצרים, התגלות, החיות האלוקית בנו, היא מחוללת את ההיסטוריה שלנו, את אופי החיים שלנו, ויותר מסגולת בני אדם. אנחנו הערך העליון של בני אדם, כי בני אדם הם אינם אלא הגילום של הערך העליון של החיות, העניין האלוקי המחוללת את כל היש ומתרכזת באיכות הגבוהה מכל של בני אדם, ואנחנו סגולת בני אדם. ובזאת דבק בנו העניין האלוהי, זהו תוכן אמונתנו. ומצד זה חיוב התורה עלינו, חיוב התורה עלינו הוא מצד שאנחנו ממשיכים פה את זרם החיים שלנו ומפרטים אותו אטום על פי כל נטיותיו התמימיות. זהו הציווי וזה ערך הציווי, זה העניין האלוקי המהווה אותנו, מחיה אותנו, מקיים אותנו, שהוא כל ישותי. בזאת מפלג, זה שורש האמונה ושורש המין. שורש האמונה, כי רק זה האמונה, העניין האלוהי, ההווייתי, הסיגולי, הוא האמונה. והמרי, כל מה שהוא לא. יוזמה אנושי שאיננה על בסיס הסגולה הנשמתית, היא מרי. כי היא דמיון אנושי להתייחס לממד האלוהי, שאתה רואה שזה לא רלוונטי. כי את החיות האלוהית, הנשמתיות של הכל, זה לא בתחום ידיעת האדם. והיזמות והבחירה החופשית של האדם לא נותנת את זה. וכל מה שיוזם האדם על פי רעיונותיו וכוונותיו והשתדלויותיו וצייתנויותיו לכל מיני רעיונות שבאשר הם, זה גם כן לא ייתן את זה. עד כאן. ובזאת תמצאנו את כל ספר הכוזרי על רגל אחת. כי באמת זה הכל. כן.
אבל בכוונה
מרמל
זה לא
כפירה? כן, כי זה... כי זה המטבע הלשונית של, של אבן תיבון, וזה פשוט לעשוק את, את עם ישראל. זה מה שאתה עכשיו לוקח את המטבע הלשונית הזאת שהפכה להיות נכס צאן ברזל של הספרות העברית וליצור משהו אחר. אבל מבחינת התוכן לא כל כך משנה.
אני רוצה כי אנחנו למדנו שאולי ככה אני למדתי. האמונה יפה במעשיהם של האנשים, האדם שיחשוב מחשבות או שיחשוב שהוא יוזם מעצמו. האדם הוא מאמין בעל כוחו, בעצם זה שהוא חי.
זה מה שעכשיו ניסיתי להסביר.
אבל אם הוא כופר,
כן.
בגלל שהוא יוזם דברים, הוא לא מכוח עצמו.
לא, אבל זה מה שניסיתי להסביר פה, שזה שני הדברים גם יחד. שלמות ומושג אמונה זה הממד הסיגולי כפי שהוא הולך הוא יוצא לפועל במערכת הבחירית הפרשית. יש שני רבדים באדם, הממד ההווייתי, הסיגולי שלו, והממד הבחירי החופשי. ושלמות הופעת הסגולה לפי תארת הבחירה. וכל זה, שם הוא אוחז כל הזמן, ובהמשך אנחנו נפרט את זה. אבל זה שני הדברים. אני, הפירוש שאני אומר שכולם אומרים אותו, הם רק מסתכלים על ממד הבחירה. וזה הטעות והשטחיות. אני אומר עוד פעם, בטקסט זה לא מחזיק מעמד לדעתי, בסייפה פה. עוד שזה, איך נגיד, זה לא הוכחת מחץ. כי המתקש לי טוב התכוון לזה. כאילו כתוב, כאילו כתוב, האמת היא שמועיל זה הצייתנות לעניין האלוהי, והמזיק מצד עצמו הוא אי הצייתנות לעניין האלוהי. אבל אני אומר, זה לא כתוב. זה לא נורא, לפעמים מתכוון למרות שזה לא כתוב. ככה יענה לי המתקש. אבל על ההסבר הכללי שנתתי פה, שהוא עולה פשוט מרוח כל הספר. אז זה יתרה העניין. ואני אומר שאני מוסיף על הפירוש, אני קורא לו לא נכון, שככה כולם אני מפרט, מסביר את העיקר בנקודה. העיקר פה, הידיעה האלוקית, המתיעה שלמה, זו הנבואה, והנבואה תלך ותתברר פה לא כמתן אינפורמציה נקודה, אלא כספרת החיים המיוחדת לעם ישראל. זה ילך ותתברר. הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי, העניין האלוהי, אני חוזר עוד פעם, זה הנפש ביחסה אל הלב, זה השכינה, החיות. הייתה השכינה לישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם. האלוה, הוא שורש העניין האלוהי, הוא רוח העולם, זה שוב צריך להופיע, המדריג את כל המציאות, הוא מתגלם בחיות הישראלית. זה העניין האלוהי. ומי שמגיע אליו, הידיעה, זאת אומרת, הנבואתיות האלוהית, כן, עד לכלל הנבואה. והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים, זה אני אוסיף לכם גם כן, קטעתי פה, כתוב בשלה ככה, עניין עשיית המצווה בלב שלם הוא, שירד לעומק המצוות, וישכיל ויבין בה עד איכן היא מגעת, ועד שיתבונן בליבו גודל עניינה, יעשנה יותר בזריזות ובידור תכלית הידור. זה נקרא עשיית המצווה בלב שלם. כלומר, להעמיק בעומק המצווה וישכיל ויבין בה עד איכן היא מגעת, ואז כשהתבונן בליבו גודל עניינה, ערכה אידיאלי, כשהוא מבין את התוכן שלה, לאן זה מגיע, אז יש לו הזדהות נפשית מתוך ההזדהות והתובנה הרעיונית עם המצווה, אז הוא מזוהה עם המצווה ועושה אותה בלב שלם בתכלית ההידור והזריזות. זה נקרא עשיית המצווה בלב שלם. מילים אחרות, יש את העניין האלוהי ההווייתי שהולך ומגיע מבואר, ידיעה אלוהית המגיעה שלמה ומבוארת תכלית באום את האלוה עצמו, והספירה הנבואית היא מגיעה בצורה הנבואית שהיא עצם הוויית החיים הנשמתית של כלל האומה, והנה אצל יחידי סגולה, הסגולה שלה, סגולת הסגולה, כמו שהתברר בהמשך, שהם הנביאים בפועל, או האומה כולה שבמעמד הר סיני היא הייתה כולה נביאה בפועל, הולך ומתבררת תכונת החיים שלהם כאינפורמציה קונקרטית שמשקפת את הקטגוריות הנשמתיות של האומה כולה. ומי שהוא ברבדים הבחירים החופשיים מזדהה עם התוכן הסיגולי הפנימי שלו עד תום, הוא אמר לי, זה מה שהוא אמר.
האורנטציה הזאת, הרדודה שעולה מי שרוצה להביא את הסטאפה, זה גם האורנטציה של המון ביחד למושג אמונה בכלל.
נכון, הוא גם מבין את הטקסט ככה, כי הוא עובד לפי הכלל הידוע שחס וחלילה אין לשמוע דבר שיגרום לי לחשוב שמה שאני חושב זה לא נכון. על כן כל אחד נזהר לא לשמוע דבר שהוא לא ידע מזה כבר או לא התכוון להגיד. אז על כן תמיד אנחנו שרק שומעים את הדברים, תמיד רצינו להגיד, תמיד אמרנו, תמיד חשבנו את זה, ובדי זה אנחנו נשמרים להיות עמי ארצות מודרים. כן,
בעצם כל אדם מוגבל כוחו בסופו של דבר, הוא חי את ה חיות הזאת, רק השאלה על האמונה זה אם הוא מודע לעניין הזה?
לא, זה בדיוק מה שאמרת, זה ההפך המוחלט של מה שאני אמר. כי לא כל אדם חי את זה בעל כוחו, אלא זו נקודת האמונה ונקודת הכפירה ונקודת המרי. כי יש כאלה שחיים את זה בעלי כוחם, ויש כאלה שלא חיים את זה בעלי כוחם. מי שבעלי כוחם הם כאלה, אז הם כאלה, הם המאמינים. ומי שבעלי בלא כוחם, אז בעל כוחם הם לא כאלה, אז הם לא כאלה. וזה שורש האמונה ושורש המרי. רק אמת ששלמות האמונה של אלה שבעל כוחם הם כאלה שמאמינים בני מאמינים, אז כרצוי מאוד ששלמות המאמין הוא מי שמקיים על פיה בלב שלהם. זה לא מספיק שהוא יהיה מאמין בעצם הווייתו, כדאי שזה גם יהיה בלב שלהם, בשכלו, בתובנתו, במאמציו המוסריים, הרגשיים והמעשיים, בתכלית הזריזות והידור, טוטליות החיים עד המעשה. זו האמונה. מהמציאות הנשמתית החלומית, עם כל שאיפותיה ההכרחיות, שחודרות לתוך הנשמה, ועד המעשה הרצוי. כל זה נקרא כאחד אמונה, שכולל פה כאחדות את הסגולה ואת הבחירה. בישראל כולם הם כאלה. אבל זה שורש האמונה ושורש המרי. כי בישראל הם שורש האמונה, הם האמונה. תוך אמוני עם סגולה. אומות העולם לא יעזור להם. גדול המאמינים שבאומות העולם הוא לא מגיע לקרסולי האמונה שגדול האפיקורסים שבעם ישראל.
אז אם יש מישהו מישראל שהוא עוסק בכלי
תמאות,
אז הוא עדיין בתוך המאמין?
עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. עלה לו מגדלי בלוריות, ועלה לו מגדלי בלוריות. מדוע אתה מטביע את אלה מפני אלה? כי אלה הם בני אל חי. בנים משחיתים. בן תשחיתון, עובדי עבודה זרה, והם בנים, בני אל חי. כן. איפה
זה בשלה?
איפה זה בשלה? לא יודע, כתוב פה חלק ב' דף כ"ח עמוד ב', אבל זה בחלק ב' אצלי בבית. זה הישן, זה טוב. לא כל כך טוב, אבל
ישן.
ישן. אבל זה הוצאה ישנה. כן.
מי שעכשיו מתכוון ליוזמה האנושית זה כאילו מי שלא מאמין בהתגלות העניין האלוקי?
עוד פעם?
מה הכוונה יוזמה אנושית? מי שלא מאמין בהתגלות העניין האלוקי?
מה פירוש המילה מאמין כשאתה משתמש בה? אתה מבין? רק פה עכשיו השתמשנו במילה מאמין בצורה כזאת שאני כבר חושד מאוד בכל מי שמדבר לידי במילה אמונה. אם תסביר לי מה פירוש האמונה אני אוכל להתייחס לדבריך, אבל אני ממש לא יודע למה אתה מתכוון. אני לא יודע מה אתה אומר.
זה מה נשית, כאילו, נגיד המילה מאמין, כאילו, נגיד, שלא רואה שיש התגלות, כאילו.
אז מה אתה שואל עכשיו? מחקנו מהפרוטוקול את המילה מאמין.
מה הכוונה שאני מתכוון לזמן נשית? כן, יוזמה נשית.
זאת אומרת, אדם שהוא אינו מאמין, כלומר, עכשיו שאני אומר את המילה מאמין, אני אסביר לך מה פירוש המילה מאמין, כלומר שבעצם הווייתו מתגלם העניין האלוהי שהוא בן לאומה הזאת שמגלמת בעצם חייה, ישותה, לא בגלל בחירתה החופשית אלא בגלל שהיא נוצרה כזאת. מישהו לא בן לאומה הזאת, והוא על אף שהוא איננו מאמין אז הוא מתאמץ ליצור קשר עם אלוהים על ידי כל מיני דרכים שבעולם, על ידי העמקה פילוסופית ועל ידי העמקה תיאולוגית ועל ידי התאמצות מוסרית ועל ידי התאמצות מעשית, כל מה שיכול אדם ליזום ברוחו הטובה. אז הוא הכופר, הוא הלא מאמין, ולא יעזור לו שום כוונה טובה ושהוא מעשה טוב. הכל יכול לעשות מעשים טובים, יכול להיות פילוסוף ישר, יכול להיות מוסרי, יכול כל מה שאתה רוצה, אבל באמת חסר תועלת. זאת אומרת, הערך האלוהי שהוא באמת, רק הוא נותן את הערך למציאות. כמו, אתה מבין, זה כמו, זה המשל שלו, זה כמו אחד שהוא מתחיל ליצור פה חיים על פי סברות שלו. לדעתי בוא ניקח חומר כזה וכזה ונעשה זה וזה, ועל ידי זה ניצור חיים. יעזור לך, לא יעזור לך. את החיים אתה יכול להמשיך, יש חיים אתה יכול להמשיך אותם, או תיקח חומר חי אתה יכול להמשיך ממנו חיים, אתה יכול לעשות מניפולציה על דבר חי או על תא חי, אבל אתה לא תיצור תא חי, אתה לא תיצור משהו אורגני ממשהו דיסאורגני. דבר שאין בו את החיות, לא תיצור אותו. ואם תיצור, זה לא באמת בגלל שאתה נתת את החיים. אתה השתמשת במניפולציות, בדברים שהיו בהם חיים, רק קירבת את החומרים. אבל החיות היא מעבר לזה. זה אותו דבר. לא יעזור לך לעולם. האמונה זה החיות האלוהית שבעם ישראל. זה האמונה. זו הגדרת המושג אמונה. וכל ניהול חיים אחר, שהוא איננו המשך העניין האלוהי, אז הוא חסר תועלת. כל פנים, הוא לא באמת העניין האלוהי, הוא לא באמת אמונה. הוא לא אמונה, הוא הפך האמונה, כפירה. ויזמות, השתדלויות שנוסעות את שם השם סביב ההשתדלויות האלה, זה מרי, זה מרידה. כי התוכן האלוהי הוא לא מילים, זה לא רעיונות ותקוות וכוונות טובות ומעשים טובים ומחשבות טובות, זה לא שייך לאלוהים. כי זה כמו כוונות טובות, מחשבות טובות, תכנונים ומעשים, זה לא עושה חיים. זהו, זה עניין אובייקטיבי, שלא כל הרעיונות הטובים הם לא משנים את המציאות. זה עניין מציאותי, העניין האלוהי והעניין האמוני, זה ספר המציאותי. מישהו כזה הוא מאמין, מישהו לא כזה הוא לא מאמין. אם מישהו יביא לי עולת ראייה חלק ב', אז אני אוכל שאמרתי לכם שהפרשנות הזאת שלי היא לא פרשנות, אלא זו הפרשנות למי שמבין משהו באמונה. כן. כל הגויים שכחי אלוהים, זה ידעתו התנ"ך.
אבל אם אנחנו אומרים שאמונה זה בעצם החיים לפי העניין הדתי,
נכון?
הרי גם השלום נתת ממנו, יש לו שום נתת ממנו.
אז אם כך, יש צד אמוני, יש בחינה של, אין בעיה, יש בחינה של אמונה גם בעבר. הממד הזה כן, אבל כשאנחנו מדברים על רמת תודעתי, אין דבר שהוא לא פועל יוצא של אמונה. זה נכון, העניין אלוהי אתה מחיה את כולם, אתה מחולל את הכל, מחיה את הכל. אבל כשאנחנו מדברים על המאמין והלא מאמין, זה ברמה התודעתית, איפה מתגלה תודעה של אמונה. ואז התודעה האנושית היא לא שונה מתודעה של אבן. ותודעותיה, ועד הרבה, אבן אין לה בעיה, אמונה נמצאת בה ואין בעיה, אין ביקורת על אבן. אבל האופי האנושי בפריאותו החופשי, שהוא מתחיל לקרוא בשם השם, זה דבר מאוד בעייתי. כי כשהוא קורא בשם השם, זה שם אלוהים אחרי.
לא, יש להם שם המצוות לנוח, ויש להם תחילה של המלאב. חוץ מזה, אם אין הבדל בין אבן לבין אבן, אז איך מתבטא המדרג הזה שאנחנו יכולים לדבר עליו בין דומם לחי?
זה באותו מדרג שבין... זה אותו מדרג שבין בין אבן לצומח. צומח מתגלה בו העניין האלו מבחינה מסוימת יותר מאשר בעצם. למה? כי כבר אתה מגלה בו את האיכות החיונית. יש בו יותר, יש בו כבר אנטי-אנטרופי, אתה מבין? יש בו החוק היסודי של הטבע, כבר יש בו את היסוד שמתנגב אליו. צד הניסי, כי הוא מתחיל להתגלות, צומח. בחי עוד יותר. מה מדבר? יש בו שכל. יפה. ומכל מקום, מבחינה מהותית, החותם של העניין האלוהי, זה לא רק החיים הביולוגיים, ואפילו לא החיים השכליים, אלא זה החיים הנבונים. זה שמתגלה בהם התכונה הנצחית, זה שמתגלה בהם התכונה הנבואית, זה שמתגלה בהם התכונה שהיא מאותה ספירה שבחוללת את המציאות. היא לא פועל יוצא של מערכות המציאות, אלא משהו שמעבר לכל חוקי המציאות. אני לא אלך להסביר זה יותר ויותר, כי זה אחיות ישראל.
גם בבאים יש איזה
שום מובד
של
נביאות.
היה
להם נביאים? לא. היה בלעם? לא. בזה כופר רבי יהודה הלוי, והסביר לך כבר בעבר, ש... שהגוי הוא, שלא לדבר על גוי, גם הגר סבו לא ישבה לה.
לא, לא
מעבר
על זה, אני רק
שואל,
זה
חיתכן המציאות של בלעם הראשון. אז מה יגיד לך על זה רבי יהודה הלוי? שאולי הלוי. השקרן.
אבל
התורה כותבת שאולי דיבר עם החמור מדבר.
אולי זה
ממד
אחר של
נבואה. לא משנה, לא משנה לנו פה עכשיו. מבחינה עקרונית, רבי יהודה הלוי לא מקבל את זה שהיה נביא. עכשיו, עיין שם פרשת בלעת ומדרשים, תמצא לך גלריה אינסופית של תירוצים ושיטות. אלה ששוללות, האסכולות האלה ששוללות את הנבואה מבילה, אומרות אולי, זה שיטות הזה לא ביודע לבין. כן. פה רב יהודה ככה ביחס לדבריו של הרב. טוב, תראו, יהיו פה כמה ציטוטים שלא בדיוק בשבילנו ברמה שלנו, אבל מכל מקום אני מראה לכם שפה מורגנים דבריי. לא הרב מסביר, יש לו הגדרה בעולת ראייה למה זה אמונה, שהוא מסביר שמונה זה לא מצד הידיעה לבדה, כי מצד מנוחת הנפש הגמורה כשמקבל אותה בקבלה שלמה בלי שיסתר בנפשו שום דבר נגד זה, ומסיים במילים צדיק באמונתו יחיה. אז עכשיו מביא פה הרצית הסיבת מקורות לזה. במורה נבוכים חלק א' פרק נון, כי האמנה אינה עניין הנאמר בפה, אבל העניין המצויר בנפש כשיאמינו בו שהוא כן כמו שיצויר. להאמין, אומר הרמב״ם, זה לא להגיד שאני מאמין, זה לא מה שאתה אומר עושה אותך מאמין, אלא מה שמצויר בנפש שלך. מה שמצויר בנפש שלך, מה שזה תכונת הנפש שלך, מדיניות חייך, מה שהוא צורתך. וכשאתה, שהעניין המצויר בנפק שיאמינו בו שהוא כן כמו שצויר, ושהמימד המצויר בנפש הוא תואם את המציאות, תכונת הנפש תואמת את המציאות, זו האמונה. במוסר הפיך כותב הרב, מצד גדר אמונה עצור אותה כמו שמושבת בנפש המקובל קיבול טבעי אל הדעת, ומרנין ומרחיב ומרחיב ומשמח את הנפש. שוב, זה דומה לרמב"ם, זה לא הצד שאתה מבין, זה הצד שהוא תואם את התכונה הנפשית. ועל כן זה מרחיב ומשמח את הנפש, כי מה שמתאים לטבעה זה טוב. אמר כבוד קדושת אדוני אבי מורי ורבי הרב זצ"ל, שלעומת ערך מעלתה של החוכמה שהיא גורמת ומסבבת את החיים, שהפסוק אומר החוכמה תחיית בעליה, הנה עניינה של האמונה הוא שהיא בעצמה היא מהות החיים. החוכמה מחיה את בעליה, חופרת את האפיק בפני החיים, אבל האמונה היא עצם החיים, היא מה שהחוכמה חופרת את האפיק בפניה. צדיק באמונתו יחיה. וכוזרי א' א' ח', ואני אהיה רחוק בעיניך, אצלנו דווקא א' א' ז', אני אהיה רחוק בעיניך הראות, הראות רשמי העניינים אלוהים בעולם הזה התחתון, כשיהיו החומרים ההם נכונים לקבל אותם, וזהו שורש אמונה ושורש המריק. טוב, זה ציטוט מאבן טיבו. עכשיו הוא מצטט מספר דרך אמונה של רבי מאיר גבאי. ולפי, והנה, זה עיקר הנקודה, אבל זה הכל, זה המשך של כל מה שהוא מסביר פה. אבל תראו פה איך בעל דרך אמונה מבין את הביטוי הזה של הכוזרי. אבל פה זה שפה לא של חברים שלנו. ולפי שהוא נעלם, הוא שורש האמונה ושורש המרי. ועל זה נאמר, וצדיק באמונתו יחיה. ולפי שבשמו היה כל הווה ונברא הכל, כעניין כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי, יצרתי, אף עשיתי, ולזה הוא עיקר כל מסתר ונגלה, והוא שורש האמונה ושורש המרי. ועל המאמין נאמר וצדיק באמונתו יחיה, כי זה עיקר האמונה, והאמונה תחיה בעליה. טוב, אתם אומרים להבין את מה שהוא אומר פה, כפי מה שרציד אמר, ציטט פה למעלה. ועל פי כל מה שהסברתי לכם בעל פה, כי זה אותו דבר. על כל פנים, ככה נהוג לא בקרב המדברי, אלא בקרב אנשי האמונה, להבין את הדברים בגדלות. כן.
בקשר לאינזיין, זאת אומרת, הוא מסביר באינזיין שבגלל שבכל דבר יש את העניין האלוקי, אז לכן זה שורש התפילה ושורש המלך.
עוד פעם תחזור על מה שתוהה.
בגלל שבאינזיין הרי הוא מסביר שבסופו של דבר אנחנו רואים שבכל דבר במציאות יש את המימד האלוקי, אז ממילא זה שורש התפילה ושורש המלך, שמישהו באמת תואם, מישהו תואם עם זה בנפש שלו ישראל, אז הם
מאמינים,
ומי שלא, אז הוא
כופר. כן, בעין זיינר זה הסביר שאל יהיה דבר זה רחוק בעיניך אשר שמים אלוהים נכבדים מופיעים בעולם הזה התחתון, בשעה שהוכנו החומרים לקבלם, ואצלנו בעם ישראל הוכנו החומרים לקבלם. כי אנחנו, בטבענו, אנחנו כאלה, אתה כבר הודית שאפילו בנמלה יש איזה חיות אלוקית. אז אל תתפלא לגבי השאלתך, איך זה יכול להיות משהו נשגב למעלה ממלאכים וספלים והכל, מה פתאום להתחבר פה אל הבריאה שפלת החום? אז אתה בעצמך אמרת שזה עובדה. עכשיו שים לב בעניין האלוהי שהוא מחולל את כל מערכות המציאות כולם, כולל החומריות, העניין הזה הוא מתגלם באופי מיוחד בעיה, והוא במקום שהוא מתגלם באופיו המיוחד, זה נקרא אמונה. ובמקום שהוא לא יתגלם באופי המיוחד, זה לא נקרא אמונה. והיה, ואלה שזה לא יתגלם בהם, או אינם משתלבים, אינם עסוקים בהשתלבות באופי המיוחד, אלא בכל דרך אחרת, זה מרי. זה אי, או אי יחס, כפירה זה אי יחס לאמונה, או מרי, הרמת יד נגד האמונה.
איך אני מתקש? תסביר את זה.
את מה?
את מה הקשר בעין בעין, וזהו שורש אמונה ושורש מרי. אבל אמר שאי אפשר להתווכח איתו בטקסט.
כי רשמים נכבדים, הקדוש ברוך הוא נתן לך אינפורמציה פה עלי אדמות, הקדוש ברוך הוא מצד אחד הוא מתעניין בנמלים, מצד שני הוא מתעניין בני אדם, והנה נתן להם את התורה. מסכת של אינפורמציה, שעכשיו מי שמקבל על עצמו את עול המצוות הוא המאמין, ומי שלא מקבל על עצמו את עול המצוות הוא לא מאמין.
יכול להיות
מדבר
חיתוך השם?
לא שומע.
יכול להיות איזה שיתוף השם? שאומרים למישהו אני מאמין לך, אני לא מאמין לך, או
שיתוף השם. כן, זה או שמושאל. כי מלוא המשמעות של המילה אמונה זה הזדהות החיים המוחלטת בכל רבדיה, מהנשמתי, הסיגולי ועד הבחירית החופשית. אבל בסוף מאמין או לא מאמין לך, פתי יאמין לכל דבר, זה לגיטימי להשתמשות כזאת במילה אמונה. זה הכוונה ברובד הבחירי חופשי, משום מה אני אתייחס אל דבריך כאל דבר נכון. אבל זה פירוש אחר. מה זה פירוש אחר? זה מושאל, זאת אומרת, מהאזור, אבל צינום העניין.
מה זה ולפי שהוא נעלם, הוא שורש האמונה ושורש המרי?
זה ממד המימד הנעלם, זה כמו החיים עצמם, זה עניין נשמתי, כל נקרא בשמי, הוא השורש ההווייתי, אני יכול להיות את הכל, כן?
מה זה במשל?
מה זה במשל?
כל הפירוטים במשל,
חוץ מזה
שזה
תרופה,
זה גם...
אז פה המשל הוא אוצר התרופות, זה אוצר התרופות שמתאימות אל סדר החיים, יש להם את הכללים שלהם, והתחל שנקראת אוצר התרופות הוא לא יודע בדיוק איך זה עובד, הוא לא מתאים בנמשל, הוא לא מתאים אל סדר העבודה שהיא החיות האלוהית שמחוללת את כל מערכות המציאות, ומתוך כך יש ערך לאינפורמציות, ומתחיל על פי סברותיו באינפורמציות לחלק פה תרופות.
חמד שהם מה? שהוא ספקל זה עצמינו?
נחמד?
שהוא
חחל.
הוא לא יכול להיפטר עם זה.
כן, בנמשל הוא תמיד שחל, הוא לא הרוקח. בן האומה הישראלית הוא עם חכם בנבון.
שחל זה לא שיכול להתלמד,
לא, שחל זה טיפש, מפחתו שתייביל במחדש תורת השם תמרם עכשיו במשל טיפש, טיפש זה הנושא של המשלוח. זה עניין הווייתי, זה הנקודה העיקרית. הנמשל של הרוקח והשחל, זה מי שבעצם הווייתו יש באמונה, או אין את אמונה. זה הדבר.
התורה כבר חיה לנו טענות כאלה בחירה, זאת אומרת, יש לנו בדף, אבל גם על הגויים, הנקודה הטענה שלנו כלפיהם, זה על הבחירה של בעצם זה שהם מעיזים בכלל לפתוח איזושהי פנייה אל האלוקות.
נכון.
אז בעצם נקודת הטענה שלה זה על הבחירה שלהם.
נכון.
אז עם ישראל, גם כן, כשיש אנשים שהם כופרים, שהם לא מתאים את החיים שלהם אל הקטגוריה הנפשית של ישראל, גם כדי לתת אותה טענה.
נכון.
אז חמותית, אין הבדל בטענה שלנו כלפי הגויים וכלפי המשרד הכופרים.
נכון. מבחינת הטענה, אחריות מוסרית. אבל אתה מבין, מבחינת ההתנהגות, יהודי שלא מתנהג כמו יהודי, אז הוא נבל, וגוי שמתנהג כמו גוי, אז אופן, אם בבחירתו החופשית הוא עכשיו יתחיל להיות דתי, יש עם זה בעיה, אז הוא גם נבל. אבל עדיין היהודי הנבל הוא יהודי נבל, והגוי נבל הוא גוי נבל, כמו שאתה אומר, זה בן אדם וזה חיה, כי ההפרש בין ישראל לעומת העולם בכל הפחות כמו ההפרש בן אדם וזה חיה.
זה שימו את המילים,
אז אדרבה, שבעל חי מתנהג כמו חיה אין לנו טענה, ואדם שמתנהג כמו חיה יש לנו טענה, אבל עדיין קדושת החיים של האדם היא גבוהה מי, למרות שהוא מתנהג כחיה, אז יש לו קדושת חיים של מלן מעבר מחיי אחד.
השימוש במילים כופר או במונח הלכתי כפיים יפה זה שיתוף השם בלבד, זה לא...
נכון,
זה רק בצבא עד הבחירי שאתה...
ישראל מאמינים בני מאמינים והן לא יאמינו לי, אתה אינסופך להאמין והם מאמינים בני מאמינים, אבל הם עכשיו לעובדי עבודה זרה מאמינים, כי זה עניין בעייתי.
שם
מדובר על
העניין הבעייתי ולא על...
בוודאי, בוודאי, גם פה מדובר על העניין הבעייתי. אבל אני מדגיש בראש ובראשונה העניין הבעייתי, שבט הם לקח העניין הבחירי. אנחנו נראה את זה גם בהמשך, זה מושג הסגולה אצל הרבי יהודה הלוי, בניגוד למה שאנשים חושבים ומצטטים את הרבי יהודה הלוי, שהם תמיד אומרים סגולת ישראל, סגולת ישראל, תמיד חושבים שהם מתמגנים על הרבי יהודה הלוי, אבל סגולת ישראל כמו שהציבור הרחב משתמש בה, אבל זה לא הפרשנות הקלאסית של הרבי יהודה הלוי בסגולת ישראל, זה הפרשנות של החסידות בסגולת ישראל. היא לקחה את הממד הסיגולי של התכוני של רבי יהודה הלוי ושמה על זה את כל הפוקוס. רבי יהודה הלוי תמיד מדבר על שני הממדים גם יחד, הטבע והבחירה, שהבחירה צריכה לשנות את הטבע. טוב,
בשביל
המחיר שם את זה של החדר
הלוי, נכון?